אנחנו עסקנו עכשיו במשך התקופה האחרונה בנושא של מאבקים רוחניים. המאבקים שהיו בעם ישראל במשך הדורות מסביב לקיום התורה. עסקנו בבעיות רוחניות שונות שהן משמעותיות גם בימינו. ועכשיו אנחנו מתקרבים לקראת סוף הסדרה הזאת, ואנחנו מוצאים את עצמנו במצב שאנחנו, עם ישראל כולו, במלחמה. לא מלחמה רוחנית, אלא מלחמה מאוד מאוד ממשית, עם צבא ועם חיילים. והדבר הזה יכול לעורר שאלה. אנחנו עסקנו במה שאפשר לקרוא מלחמה פנימית, מלחמה רוחנית בתוך עם ישראל. עכשיו אולי בשעה שיש מלחמה מול אויב חיצוני, צריך לעזוב את המלחמות הפנימיות, צריך להתאחד. ובוודאי שבאמת אנחנו צריכים להתאחד מסביב לחיילים, מסביב לצהל. אנחנו צריכים לברר לעצמנו יותר בעומק את העניין הזה של מלחמה בכלל, והיחס בין מלחמה פנימית, כלומר מלחמה רוחנית בתוך עם ישראל, לבין מלחמה חיצונית, מלחמה מול אויב חיצוני. חז"ל מספרים סיפור מעניין על דבר שעדיין לא היה. כתוב בתחילת מסכת עבודה זרה שלעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יבוא לתת שכר לעם ישראל על קיום התורה, יבואו הגויים השונים ויגידו גם אנחנו רוצים לקבל שכר. אז הקדוש ברוך הוא יקבל כביכול נציגות של כל עם, והעם טוען טענות, אנחנו עשינו כל מיני דברים, מגיע לנו. אז אחד העמים שם, מספרים חז"ל, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עשינו הרבה דברים בעולם, גם הרבה מלחמות עשינו. אז כשהקדוש ברוך הוא עונה להם, הוא אומר, תראו, את זה עשיתם כך, את זה עשיתם כך, מלחמות? מלחמות אני עשיתי. לא אתם עשיתם מלחמות. מה זאת אומרת? מה, הם לא נלחמו? הם לא הלכו לכבוש איזה מקום, ולפעמים, כן, העמים מתחילים מלחמות בכוונה. התשובה היא שמלחמה היא תמיד דבר כזה מסובך, כזה לא פשוט, שרק הקדוש ברוך הוא יכול להתחיל מלחמה. יש דוגמאות מאוד בולטות בהיסטוריה של כל מיני מלחמות שאם לא היה כך ולא היה כך ולא היה זה ולא היה זה ולא היה זה, המלחמה לא הייתה פורצת, היא הייתה נמנעת. הנה עכשיו אנחנו במלחמה, ניסינו וניסינו ניסינו שלא תהיה מלחמה, הזהרנו וחיכינו, אחר כך תקפנו רק בחיל האוויר, והם מתעקשים. למה הם מתעקשים? זה טוב להם? זה לא טוב להם. אבל הם מתעקשים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, דרך חז"ל, מלחמות הן לא דבר שאתה בוחר. רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה חוזר ואומר לנו הרבה פעמים, מלחמות הן לא דבר נעים, ודאי. אנחנו לא מעוניינים במלחמות, עם ישראל בוודאי לא רוצה מלחמות. אנחנו רוצים שלום, אנחנו לא רוצים להרוג, כמו שאנחנו לא רוצים להרג. אנחנו לא רוצים מלחמות, זה דבר מאוד לא נעים. אבל הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו למצב שבתקופות האלה אין אפשרות להתקיים בלי מלחמות. אין. הגאולה מגיעה דרך מלחמות. אנחנו נלחמים מאז שהתחלנו לחזור לארץ ישראל, והמלחמות עוד הלכו והתגברו מאז תקומת מדינת ישראל, וכמה שאנחנו מנצחים וכמה שאנחנו מצד שני לפעמים מנסים לוותר, עדיין יש מלחמות. אז אנחנו לא רוצים את המלחמות, אבל כשיש מלחמות, והקדוש ברוך הוא מביא לנו מלחמות, צריכים להיות גיבורים במלחמה, לא לבוא ולהגיד, אוי, אני לא רוצה וזה, בוא נעשה את המינימום ונחזור הביתה. צריכים להילחם בצורה הטובה ביותר, בצורה האמיתית ביותר. לא לפחד להילחם בגלל שהמלחמה היא לא נעימה. אם חייל יבוא ויגיד, תבוא לעצמכם חייל שאומר, טוב, הכשירו אותי, עברתי את כל הקורסים ואת הכל, אבל מה? אולי חס וחלילה אני אפגע, אז אני אלחם קצת ואני אברח. כמובן שחייל כזה הוא לא שווה בתור חייל. מלחמות הן דבר הכרחי שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו, לא דבר נעים, לא דבר רצוי, אבל צריך להילחם בצורה הטובה ביותר. עכשיו הדבר הזה הוא בוודאי נכון במלחמה כלפי חוץ, ואנחנו כולנו כמובן צריכים לעמוד מאחורי החיילים שלנו שנלחמים בחזית, אבל הדבר הזה גם נכון לגבי מלחמה פנימית. כל המלחמות שדיברנו עליהן בשיעורים הקודמים, שיש בעיה שבאים ותוקפים את התורה בעם ישראל, רוצים לבטל את האמונה בתורה, את קיום מצוות התורה, בכל מיני צורות ובכל מיני כיוונים, כל מיני חולשות, צריך להילחם נגד זה. גם כן לא נעים להילחם. מה, נעים לי להגיד על יהודי פלוני, תשמע, אתה טועה ואתה מטעה ואתה מזיק ואתה מפריע ואתה מקלקל? לא נעים. הרבה יותר נעים היה לי לחבק אותו ולאהוב אותו ורק להגיד עליו דברים טובים. אבל מה, גם זו מלחמה שהקדוש ברוך הוא מזמן לי. הקדוש ברוך הוא מסדר שבתקופה שלנו, לדוגמה, חלק גדול מעם ישראל לא מאמינים בתורה ובמצוות, כן? ככה זה כבר כמה דורות, ואנחנו חייבים להחזיק מעמד גם במצב כזה. אנחנו לא יכולים להוריד את הראש ולהגיד, טוב, אז אתם לא מאמינים, אנחנו נעשה את מה שאנחנו רוצים. מה יקרה עם החינוך? מה יקרה עם עם ישראל? אז צריך גם להילחם מלחמה פנימית על התורה. וגם את זה צריך לעשות באומץ ובצורה הכי רצינית והכי טובה והכי מוצלחת. ועם כל זאת יש הבדל גדול מאוד בין מלחמה בחוץ למלחמה בפנים. ההבדל הזה מסביר לנו מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה בצורה מאוד מאוד מפורשת ומוסברת בשיחה שלו שנדפסה בספר מאמרי הראייה. אני צילמתי לכם את החלק הראשון של השיחה, השיחה היא עוד, צילמתי פה שני עמודים, יש פה עוד שני עמודים נוספים בשיחה המקורית, אבל לא נספיק את הכל. ואנחנו נלמד עכשיו את השיחה הזאת. הרקע לשיחה הוא כזה, בזמן שהרב קוק זצ"ל היה הרב של יפו, הוא נקרא למעשה הרב של יפו והמושבות. כלומר יפו הייתה עיר שהייתה בה קהילה יהודית מכובדת. מסביב לעיר יפו, אז כבר בתקופת העלייה הראשונה, נוסדו הרבה מושבות, היום קוראים להן ברוך השם ערים. כן, פתח תקווה, ראשון לציון, נס ציונה, רחובות וכך הלאה. והרב היה באופן כללי גם הרב של כל היישובים האלה. היו לפעמים רבנים בתוך היישובים, אבל הרב היה מעל כולם. עכשיו, בזמן הרב כבר היה זמן שנקרא בהיסטוריה הציונית זמן העלייה השנייה, שהגיעו הרבה חבר'ה צעירים מחוץ לארץ שרצו ליישב את ארץ ישראל, והם כבר באו מאווירה חילונית. חלק גדול מהם גדלו בבתים דתיים, אבל הם כבר לא האמינו בתורה. הם היו חילוניים אידיאולוגיים, והם לא ראו חשיבות בשמירת שבת. אלא בדרך כלל, כשהם היו בתוך העיר, אפילו אם הם לא שמרו שבת באופן אישי, אבל הם לא עשו משהו ציבורי נגד שמירת שבת. לא הגיעו עדיין למצב כזה, כי רוב התושבים היהודיים של המושבות, כמעט כל אנשי העלייה הראשונה, היו שומרי מצוות. זה דבר שלפעמים מפתיע אנשים, צריך לדעת את זה. העלייה הראשונה שבנתה את המושבות הייתה דתית כמעט כולה. והם קיבלו כמובן את גם את הרב קוק זצ"ל בתור רב שלהם, והתייחסו אליו בכבוד. הפועלים האלה ממילא לא הלכו לחלל שבת באופן ציבורי המוני. אבל בשלב מסוים הקימו כפר, מושב קטן של פועלים. ואז היה המצב שהפועלים רצו להתכנס, רצו לעשות כנס של פועלים חדשים בארץ ישראל. אז הפועלים האלה, כדי להתכנס, היו צריכים זמן. מתי מתכנסים? הרי הם עובדים כל יום. אז בדיוק הסתדר שבאותה שנה הייתה סמיכות של חג השבועות ושבת. חג השבועות ושבת חלו, כמו שקורה הרבה פעמים, שיש יומיים רצוף, שבועות ביום שישי, שבת מיד אחרי זה, ואז היו להם שני ימי חופש. אז הם קבעו כנס במקום הזה, שקראו לו אין גנים, והיה שם חילול שבת המוני. עצם הדבר שעושים כנס בשבת וכולם מתאספים, אמנם אז לא הייתה טלוויזיה ולא היו דברים אחרים, אבל זה נודע ביישוב והיה על זה רעש גדול מאוד. הרי כולנו שומרי שבת, ככה עם ישראל נוהג, ככה עם ישראל מאמין, ככה עם ישראל מקיים. איך יכול להיות שהחבר הצעירים מזלזלים בשמירת שבת וכולם הולכים ועושים כנס בשבת? שבת וחג. אז עשו אספת מחאה, הפגנה בלשון ימינו, מחאה נגד חילול שבת וחג זה נקרא. והרב קוק זצ"ל בתור הרב של כל הסביבה הוא קם לדבר. עכשיו כשנלמד את הדברים שלו אנחנו נראה באמת מה היחס של הרב למאבק כזה, שהוא מאבק רוחני פנימי. אנחנו באים למחות ולהגיד ליהודים הצעירים האלה לא לחלל שבת. אנחנו בזמנו לא היה דבר כזה חילול שבת, לא בצורה ציבורית. מישהו יעשה משהו בבית שלו, לא יתערבו במה שקורה אצלו בבית, אבל מבחינה ציבורית לא היה חילול שבת, זה היה דבר פשוט. אז איך הרב מנהל את העניין הזה, כי הוא היה גדול הרבנים שם, ומה הוא אומר? את זה אנחנו צריכים לראות, ונלמד מזה על כל המאבקים הרוחניים שאנחנו עסקנו בהם בשיעורים הקודמים. אז בואו נלמד את דברי הרב בפנים. כן, כותרת היא, כפי שאמרתי, מחאה נגד חילול שבת וחג. אז הרב אמר כך, זה רישום של שיחה, אבל כנראה כך דיווחו אז שהרב אמר, הדברים די מפורטים. אומר הרב, לא בפעם הראשונה פוגשים אנו בדברי ימינו מצב היום ומדולדל במובנו החומרי ובייחוד במובן הרוחני. היה אפשר לבוא ולהגיד כך, קודם כל, תשמע, החבר'ה הצעירים האלה לא הולכים לחזור בתשובה. הם לא מאמינים בתורה. מה אפשר לעשות? נרים ידיים. אנחנו מיואשים. אומר הרב, לא. מצב שהיה צריך להביא לידי התמרמרות של ייאוש, אבל אנו איננו נפחדים, איננו נואשים מכל ירידה. למה לא? בטוחים אנו כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, ומאופל וממחשך אור ישועה יזבח. יש לנו הבטחה אלוקית. הבטחה אלוקית היא לא שעם ישראל יישאר וימשיכו לחיות ככה בתור בני אדם. לא. הקדוש ברוך הוא כותב כבר בתורה, מצווה על משה רבנו לכתוב לעם ישראל את שירת האזינו, כי בשירת האזינו מתואר איך עם ישראל יורד ועולה. זה תהליך היסטורי, ויש גאולה בעתיד, אבל העלייה היא לא עלייה טכנית חומרית, אלא היא עלייה רוחנית, שיחד איתה יש עלייה מעשית. והקדוש ברוך הוא אומר שם למשה רבנו, תכתוב להם את השירה הזאת, כי לא תשכח מפי זרעו. עם ישראל לא ישכח. יש הבטחה אלוקית שעם ישראל לא ישכח את התורה. שעם ישראל לא יעזוב את התורה. הקורא בדרך, נכון? כמו שיש ירידות מעשיות, חומריות. אנחנו יוצאים לגלות והמדינה מתחסלת. מדינת ישראל שהייתה פעם. כך, יש בעיות בתורה. כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, יש הרבה מאוד מתנגדים לשמירת התורה והמצוות. אבל יש הבטחה אלוקית שעם ישראל יישאר קשור לתורה, והתורה בסופו של דבר תחזור בכל מלוא עוצמתה, כשם שעם ישראל יחזור לכל מלוא עוצמתו בארץ ישראל. לכן אנחנו לא מתייאשים. מביא הרב דוגמה. כשאנו באים לתקופת השופטים, בייחוד לתקופתו של אבימלך בן ירובעל, זבול ובעל ואנשי שכם, יש שם מצב מאוד מאוד לא נעים. לא נחמד ולא נעים, אנשים לא טובים, ירידה רוחנית נוראית, ואנו מרגישים את הדלדול החומרי והרוחני של האומה אז. היו תגרות והריגות ושערוריות. בוצרים קרמים ועושים הילולים בבית אליליהם, עובדים עבודה זרה. אז תחשכנה עינינו. אנחנו רואים דבר כזה, איך אפשר להגיש? רק היום ונורא, ואפשר להתייאש. אבל כשאנו מעיפים עין מזה והלאה, והנה אור נוגה, כמה דורות אחרי זה, והמצב כבר משתנה לגמרי. שמואל, דוד ושלמה, בניין המקדש, ממלכה אדירה, תורה, חוכמה, נבואה ורוח הקודש, ממשלה, משפט וצדק. אז מה אנחנו אומרים? רוח השם נשב, העננים פוזרו, ושמש צדקה זורח, שמשו של ישראל שולח קנאים מלאי יפעה. כלומר, אתה רואה דוגמה היסטורית שהייתה ירידה נוראית, שהיה אפשר לגמרי להתייאש מעם ישראל, וזמן קצר יחסית מבחינה היסטורית, כן? דור זה לא זמן כל כך קצר כשצריך לעבור את זה ולחיות את זה. אבל כשמסתכלים אחורנית על ההיסטוריה, זה זמן מאוד קצר. אז אחרי זמן קצר, פתאום יש כזאת עלייה של עם ישראל, מצב אידיאלי, מצב נפלא. אחר כך יש עוד ירידות ועוד עליות. לכן אומר הרב, גם אנו היום, אסירי התקווה, שווי הגולה, אנחנו חוזרים מהגלות לארץ ישראל, העוזרים בפועל בבניין עמנו וארצנו, אל ימאס ליבנו מכל מצב מחריד, מכל שיקוע ומחשכים, בין שהם חומריים ואפילו כשהם מוכנים. אפילו אז זה מעניין. והמצב חומרי, כל אחד יודע שבעולם הזה, מבחינה כלכלית, יש עליות ויש ירידות. אבל מצב רוחני, ירידה של עם ישראל מבחינה רוחנית, אפשר להתייאש. לא. אנחנו גם שנהיה במצב איום ונורא, אנחנו לא מתייאשים. בטוחים אנו בצור ישראל, האומר לירושלים תושב וחורבותיה הקומם. כן, זה פסוק. הקדוש ברוך הוא זה שמחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. ממילא הקדוש ברוך הוא רוצה את עם ישראל בצורתו האמיתית. לא עם ישראל שהוא בסדר, יש עוד עם. אז אלה קיבלו עצמאות ואלה קיבלו עצמאות, גם אנחנו נקבל עצמאות. לא, אנחנו לא עוד עם. אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, והקדוש ברוך הוא מכוון לזה, והוא יגלגל את הדברים שזה יחזור. כי דברו הטוב אשר החל יקום ויהיה. כלומר, כשאנחנו רואים שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, פירוש הדבר שהגאולה שהנביאים דיברו עליה מתקיימת. והגאולה לא תיפסק. יש ביטוי בחז"ל שיש שתי גלויות, יהיו יותר משתיים, יש גלות מצרים עוד לפני שהגיעו לארץ ישראל, אבל שתי גלויות גדולות, פעמיים נחרב בית המקדש, פעם שלישית לא. לא יהיה חורבן שלישי. זה חשוב מאוד לדעת, כי אנחנו מצד אחד עוד מעט תשעה באב ואנחנו מתאבלים על החורבן, ובצדק, וצריך לדעת את החסרונות ואת החולשות כדי לתקן אותם. מצד שני צריך לדעת שאין חורבן שלישי, יש נסיגות חלקיות, אבל אין חורבן. אני תמיד מביא על זה את הסיפור עם הרב הראשי לארץ ישראל בזמן מלחמת העולם השנייה, הרב הרצוג, זכר צדיק לברכה, שהיה באמריקה ורצה לחזור לארץ ישראל באמצע המלחמה. ואמרו לו, אל תחזור לארץ ישראל. למה? כי הצבא הגרמני עמד לכבוש את ארץ ישראל. כולם הבינו שתוך זמן קצר הם יאספו את הכוחות, ימשיכו במלחמה, הם היו כבר על סף הגבול של מצרים, ועוד מעט כובשים את ארץ ישראל. מה אתה חוזר? היישוב יחרב, כולם ידעו, הגרמנים יגיעו לפה, זהו, מחסלים את כולם. הרב הרצוג אמר, לא, אתם לא צודקים. יש הבטחה אלוקית שאין חורבן שלישי. היישוב לא יחרב. והוא חזר לארץ ישראל, הוא היה צריך ללכת לטייל, כאילו, לעלות לטיול, בזמני מלחמה, זה היה מאוד מסובך, לסובב חצי עולם. כי הוא היה בצפון אמריקה, אי אפשר היה לחצות את האוקיינוס האטלנטי, זה היה מאוד מסוכן. לא באונייה, לא במטוס, הוא היה צריך לטוס לדרום אמריקה, מדרום אמריקה לדרום אפריקה, מדרום אפריקה הוא מצא איכשהו מטוס קטן שיקח אותו לאורך כל החוף, בכמה טיסות, לא ביום אחד, מדרום אפריקה, דרך כל החוף המזרחי של אפריקה, עד שהגיעו למצרים ולארץ ישראל. עד שהוא חזר לארץ ישראל, ניצחו כבר את הצבא הגרמני. אין חורבן שלישי. יש, זה כתוב בחז"ל בכמה מקורות, אפשר להביא לך רשימה של מקורות. כן, ודאי, חז"ל אומרים את זה, אתה שואל איפה זה כתוב. חז"ל הם תורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו במעמד הר סיני תורה שבכתב ותורה שבעל פה יחד. בתורה שבעל פה, אנחנו יודעים, אי אפשר לכתוב בתורה שבכתב, חבר'ה, יהיה לכם חורבן ועוד חורבן ולא חורבן שלישי. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, דיה לצבא בשעתה, תן לי להוציא את עם ישראל ממצרים, אל תגיד להם עכשיו שיהיה חורבן אחר כך. אבל הדברים באמת מפורשים בפרשת האזינו. תראה שם את הפירוש הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן על פרשת האזינו, הוא אומר, וזה עוד לפני זמננו, שאם היה איזה חוזה בכוכבים אומר דבר כזה, כולם היו רצים אליו לשאול אותו את כל השאלות בעולם. כי כל מה שכתוב פה כבר התקיים. חוץ מהגאולה האחרונה שעוד לא התקיימה, היא תתקיים. וכיוון שהגאולה האחרונה מתחילה, והתהליך הזה כבר התחיל לפני כמעט 200 שנה, אז היא לא נפסקת. וזה כלל שחז"ל מלמדים אותנו בתורה שבעל פה, שהתהליך לא נפסק. וזה מובא בהרבה מאוד מקורות והרבה מקומות. לכן, מה שאומר פה הרב, דברו הטוב אשר החל יקום ויהיה, ושיבת ציון אשר התחילה להעיר מחשכי נאות יעקב, היא תוסיף אורה לימים יוצרו, ותנצח את כל המכשולים. לא שלא יהיו מכשולים. תהיינה בעיות בדרך, יהיו משברים בדרך. אבל התהליך יתגבר על כל המכשולים. טוב. אז אם כן, אנחנו עכשיו, אומר הרב, שימו לב, כל זה זה הקדמה למה? למחאה נגד חילול שבת. למה הוא צריך להגיד את כל ההקדמה הזאת? כפי שאמרתי, באים ואומרים, מה, יש פה עכשיו עלייה של חבר'ה צעירים, חילוניים, הם לא ישמעו שבת, לא ישנה, לא יעזור מה שתגיד להם, מה אתה בא לעשות? די, שב בבית בשקט ותתייאש. לא. אומר הרב, אנחנו לא מיואשים. זה משנה את כל הסגנון. כפי שנראה בהמשך. אומר הרב, אף כי בלב דווי, כואב לנו, אבל לא בלב נואש. אנו מביטים על הדלדול הנורא הרוחני העומד לעינינו. בתור איזו כוחות המשתתפים עמנו בבניין החומרי של העם והארץ. כלומר, אלה שותפים שלנו. אנחנו בונים את הארץ יחד איתם. לא הפסקנו את השותפות. אבל כואב לנו. ואנחנו צריכים להגיד שכואב לנו ולנסות להתאמץ ולהילחם, כפי שהרב יגיד עוד מעט, לעצור את ההידרדרות הרוחנית. לא באים ואומרים, טוב, ככה זה המצב, אין מה לעשות, נחיה עם מה שיש. אבל מפני זה ודווקא מפני זה, אנו מוצאים בעצמנו כוח וחובה לעמוד נגד הפרצות, ולמחות בכל עוז נגד הריסות, הנותנות אותנו לחרפה ושיממון והמבלעות את כל מעשינו. כלומר, אומר הרב, כיוון שאנחנו לא מיואשים, אז אנחנו מוחים, אנחנו נלחמים, אנחנו מנסים לעצור את ההידרדרות. אם היינו מיואשים, יש מצב שאתה באמת שותק. יש מצב שאתה אומר, אני לא יכול לעשות שום דבר. רבן יוחנן בן זכאי, כשהצבא הרומאי מסביב לירושלים, יודע שעומד להיות חורבן. הוא יודע את המצב של עם ישראל. אז בשלב מסוים, אחרי שהוא מנסה לתקן מבפנים ורואה שהוא לא מצליח, הוא קם ועוזב את ירושלים. הוא אומר, לפחות נציל משהו, מבקש מהמצביע הרומאי, תן לי את יבנה וחכמיה. יש חכמים מחזל שאומרים, הוא היה צריך לבקש שיעזוב את ירושלים. ויש חכמים שאומרים, לא, הוא לא יכול לבקש לה שיעזבו את ירושלים, לא ייתנו לו, ואז לא ייתנו לו כלום. אז פה אתה מתכופף, אתה מוריד את הראש. אתה יודע שהמצב הוא מצב של חורבן. אבל במצב הפוך, מצב שלנו היום, שאתה בתהליך של הגאולה, אפילו שיש נסיגות, אתה מנסה תמיד להתקדם. צריך לעשות את זה בחוכמה. אבל אתה צריך לדעת שאם אתה נכנע לחולשות, אתה גורם המון נזק. למה אתה גורם נזק? אומר, מסביר הרב כך, אמנם, גם הכלכלה הרוחנית היותר איומה, לא תוכל להחריב כליל את מסת נפשנו. כלומר, גם אם עם ישראל ירד מבחינה רוחנית בצורה הכי נוראית שיכולה להיות, עוד רגע הוא נותן דוגמה של עבודה זרה חס וחלילה, זה לא יעצור את התהליך. גם על פשע של עבודה זרה שנינו ממדרש חכמים ז"ל, למה נקרא שמם של האלילים אלוהים אחרים, לשון מהפסוק, אחרים מפני שהם מאחרין את הטובה מלבוא לעולם. מסביר הרב, דווקא לאחר את הטובה יש בכוחם של מקלקלים ומהרסים בישראל, ולא לאבד את הטובה. כלומר, אין אפשרות, כמה שיהיו חטאים ופשעים הנוראים ביותר, אין אפשרות לעצור את התהליך. זה תהליך אלוקי. אתה לא יכול להפסיק. אתה לא יכול לגרום לעם ישראל, לגרום לקדוש ברוך הוא להגיד, טוב, אז עכשיו די. לא תהיה גאולה עכשיו, נחכה עוד 1,000 שנה. לא, זה לא קורה. אבל כן יכולים לאחר. ואומר הרב, אבל איחור הטובה כמה נורא והיום הוא. כמה נפשות של דורות נשקעות באיחור של טובה כללית. שאנו צריכים לעמול בכל מסירות נפשנו להקדימה. אז צריך לעשות כל מאמץ כדי לתקן את הפגעים הרוחניים, כדי שאנשים לא יסבלו. כי כל פגע רוחני שיש גורם סבל.
וזה נאמר, אם עם ישראל
אם עם ישראל היו שומעים שתי שבתות כמו שצריך, כן, אז מיד היו נגלים. יש דברים עוד יותר חריפים של הרב שהבאתי לכם, עוד רגע אנחנו נראה את זה, כי העניין הוא כזה, ודאי שאנחנו מתקדמים בגאולה כל הזמן, גם שלא רואים את זה, גם שמגישים כאילו יש בעיות, אבל הקלקול הרוחני קודם כל הוא פוגע באנשים האלה עצמם. אנחנו יודעים היום שיש הבדל גדול בין יהודי ששומע שבת ליהודי שלא שומע שבת, אפילו מבחינה משפחתית, עד כדי כך שכבר בציבור החילוני יש כאלה שאומרים להורים, תראו, תנסו לעשות לפחות פעם בשבוע סעודה משפחתית שכולם ישבו ביחד, כמו שעושים הדתיים בשבת. אפילו מבחינת הרווח האישי, הפרטי הקטן, יהודי ששומר מצוות, יהודי שקשור לתורה, מרוויח. ממילא, היהודי שלא עושה את זה, הוא מפסיד. וחבל, והוא מסכן, ואנחנו רוצים לעזור לו. זה צד אחד של הדבר, אבל יש צד הרבה יותר גדול של הדבר. וזה שהקלקול הרוחני הוא מזיק לעם ישראל כולו, הוא מזיק לבניין. זה הבאתי לכם פה עוד מכתב, של מרן הרב קוק זצ"ל מתקופה יותר מאוחרת, גם כן לגבי חילול שבת. זה נדפס בספר חדש שיצא בשם להקות שורש על דברי הרב קוק זצ"ל. ותראו את המכתב הזה, הוא מאוד מעניין. כותב הרב, זה כבר בזמן שהוא רב ראשי בירושלים, רב ראשי של ארץ ישראל, לכבוד יושבי כפר נהלל, שלום, אנחנו מכירים את המושב נהלל, אחד המושבים הראשונים בארץ ישראל, מקום מאוד נחמד. כותב להם הרב, שמועה נוראה שמעתי עליכם. שמועה שהרגיזה את כל רוחי בקרבי. כי ביום שבת קודש עבר ד' סיוון דנה, כלומר שעכשיו חיללתם את יום הקדוש באופן נורא. קצרתם את התבואה ועשיתם את כל המלאכות השייכות לעבודה זו בקהל ובכנופיה. כולכם יצאתם ביחד לקצור את התבואה. דעו לכם כי הרעותם אשר עשיתם. אתם אינכם הולכים בדרך רעה כזאת, שסוף כל סוף עלולי להפר את כל האחווה שבין כל קהל עם ישראל לביניכם. מה, יהודי בכלל לא שומר שבת? אתה עובד כמו ביום רגיל? איך יכול להיות דבר כזה? ומה, מאוד נחרדתי לשמוע כי נמצאו ביניכם מפיחי שקרים שהוציאו כל שרבנות הראשית התירה לכם לחלל את השבת בשביל הפסד התבואה, לפי הדמיון שלכם. שומו שמיים, כן? אז ודאי שרבנות לא התירה להם, ועוד להעליל על הרבנות כאילו שהיא מסכימה לדברים כאלה, זה ממש הוצאת דיבה. אבל עכשיו שימו לב מה הרב אומר. תחת, כלומר במקום אשר היה ראוי לכם לשום הלב, כי כל הצרות הגדולות אשר אנחנו סובלים כעת בארצנו הקדושה, זה שנה אחרי הפרעות החמורות ביותר שהיו, פרעות תרפ"ט, שאז רצחו באכזריות את הקדושים בחברון ובמוצא ובצפת וגם פגעו ביהודים ביפו, בירושלים. באו עלינו כתומן, כלומר אנחנו חטפנו את כל הצרות האלה מפני אשר זנחנו את דבר השם. צרות קרות לעם ישראל, סימן שלא התחזקנו מספיק, לא התעלינו מספיק. אם אנחנו מתחזקים מבחינה רוחנית, אז גם מבחינה התיישבותית ומדינית אנחנו נתחזק. פעם לא כל כך הבינו את זה, היום מבינים את זה יותר. היום יודעים שחייל שיוצא למלחמה, המוטיבציה שלו באה מתוך קשר לעם ישראל, קשר לתורה. אפילו חיילים שלא שומרי מצוות יוצאים לקרב ומבקשים ציצית ותפילין וסידור וכל מיני דברים, כי זה נותן להם את הכוח להילחם. ורואה לנו אתה לשוב ולעזוב את כל דרכינו הרעים ואז ניבנה בארץ. אתם רוצים לבנות את ארץ ישראל, אתם צריכים להיות קשורים גם לתורה. אז במקום זה אומר הרב, אינכם מוסיפים חטא על פשע, להוסיף לחלל את כל קודש בישראל ועוד יותר לחפה, זה כמו לחפות להעליל עוד דברי שקר שהרבנות הראשית יתראו לכם לעשות נבלה כזאת. חידלו אחים, שובו שובו מדרכיכם הרעים, למען תהיה לישראל תקומה מפני אויביו. אתם רוצים לעמוד בפני הערבים? תחזרו לתורה. ומפני כל הפורעניות הנוראות המתרגשות לנו בעולמנו בארץ ישראל, כי כבר נמלאה שאת הזדון ולא תוסיף עבור עוד. אומר הרב, הנני מקווה שדבריי אלה, היוצאים מעומק תבערת לב, לב אח, מלא אהבה, כן, הוא אומר, אני לא מחרים אתכם, אני לא מוציא אתכם מעם ישראל, אני מחבק אתכם, אני רוצה לעבוד איתכם, אבל אני גם מלא דיכאות חרטה על שבר עמנו וציפייה לישועתו. ואני חושש ממה שאתם עושים מבחינה רוחנית. אני מקווה שדבריי אלה יהיו לכם למוסר, בטרם יתנגפו רגליכם על הרי נפשף. כלומר, אתם תיכשלו מאוד, שלא ייבדל כל עם ישראל מכם ומתוצרותיכם. שובו וחיו. כבר יש הלכה ידועה שמי שעושה דברים תוך חילול שבת, הרבה פעמים אי אפשר להשתמש במה שהוא עשה. כן, יש חס וחלילה אדם ילך וייצר אוכל בשבת, יש בעיה להשתמש באוכל הזה. כן, יש בזה כל מיני בעיות. יש פה דיון ארוך הזה בספר החדש הזה. הוא אומר, אחריכם הוא מהור חותם, המוכיח אתכם מתוך אהבה, ומצפה לתשובתכם הנאמנה, חותם בברכה. אז הם אז התנצלו באמת, דרך אגב, אנשי נהלל, כן, אף פי שהם לא היו דתיים, הם התנצלו. הוא אומר, הייתה באמת שמועה לא נכונה שרבנות התירה, כי הייתה מכת עכברים, אנשים נבהלו מאוד, וזה באמת לא כל היישוב, ואנחנו, אנשים מהימינו לשמועה, ואנחנו מאוד מבקשים ומצטערים על העניין הזה. ננו, הרינו מביאים, יש בסוף העמוד, הרינו מביאים צערנו הרב על חילול השבת בפרהסיה, על ידי חברים בודדים בשוגג ולא במזיד. הם ממש התנצלו. אז הרב אומר פה, כן.
אדם קצת רחוק מהדעה. הוא אומר, היום זה עניין של אקטואליה, כולם שרופים לנייד. הוא אומר, רק הדדיים, והם שמי השבת, סוגרים אותו, נגמר. הוא אומר, היתר, כאילו לא...
כן.
חלילה שלא יהיה לו נייד.
יפה. אז זה בדיוק מה שהרב אומר, פה בסוף העמוד, בצילום הקודם, אבל מפני שלא כנואשים אנו נלחמים, כי הם כגיבורים בטוחים במטרתם, על כן צריכה מלחמתנו להיות תמיד מלאה זהירות של יושר ושל דעת. כלומר, כשאתה בא להילחם מלחמה רוחנית בתוך עם ישראל, אתה לא יוצא ואומר, אתם איומים ונוראים וזה אי אפשר לסבול, גמרנו. אין לי מה לדבר איתך. דבר עם בן אדם כך. הוא אומר, טוב, מה לי ולך? לך יש את החיים שלך, לי יש את החיים שלי, אני לא רוצה לשמוע לך. אם אתה מיואש, אז אתה גם לא נזהר במה שאתה אומר, אתה אומר, ממילא, אין לזה שום תועלת. אבל אנחנו לא נלחמים כנואשים, אומר הרב, אז אנחנו נזהרים. אנחנו לא שורפים את הקשרים, אנחנו לא הולכים בניגוד לקשר של עם ישראל, אבל אנחנו בכל זאת עושים מאמץ גדול למנוע את הבעיות הרוחניות, למנוע, לתקן, לעצור את הקלקולים. עכשיו אומר הרב, מבחינים אנו בין מלחמה למלחמה. זה בדיוק נוגע למצבנו היום. מלחמת דעות, גם מלחמת דעות, כשהיא יוצאה לכלל איזה מעשה, כי מלחמת דעות אתה יכול לכתוב ספר, אבל אתה יכול לבוא ולהפגין או להתאמץ לשנות דברים. כבר יש בה משום ריח מלחמה, ואנו צריכים ללמוד את התכסיסים של מלחמה קטנה כזאת, שהיא בעיקרה רק תיאורטית, צריכים ללמוד ממלחמה גדולה, מוגשמת, מעשית. איך לומדים? מתוך התורה. אומרת התורה, על מלחמה ממשית בימי קדם, בעוד עמנו חי חיים מלאים, הננו קוראים. כתוב בפסוק. והיה כקורבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם. ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם. על זה אומרים חז"ל במשנה, על אויביכם ולא על אחיכם. לא על יהודה, על שמעון, ולא שמעון על בנימין. ממשיכה שם המשנה ואומרת, מה הכוונה? לצערנו, היו זמנים שנלחמו יהודה על בנימין, או יהודה על שמעון, או מישהו כזה. היה מצב בבית ראשון, שעם ישראל התחלק לשתי ממלכות, שתי מדינות, והם נלחמו ביניהם. אז מה פירוש הדבר? לא כך, אומרת המשנה כך. אם אתם תלחמו, ולא שזה טוב להילחם, אבל אם אתם תלחמו עם האחים שלכם, ואתם תיפלו בידם, הם ירחמו עליכם. אתם קרובי משפחה, אתם אחים, אתם רולכם שייכים לעם ישראל. ומביאים על זה פסוק שבאמת באחת המלחמות, עשרת השבטים, ממלכת ישראל, ניצחו את ממלכת יהודה, ולקחו את כל השבויים, ונענו להם בגדים ואוכל, ושלקו אותם הביתה. אבל אם אתם תיפלו בידי אויבים מבחוץ, הם לא ירחמו עליכם. ולצערנו אנחנו יודעים את זה היום היטב היטב. זה הבדל. כשאתה נלחם, ובאמת חס וחלילה שלא תהיה עוד כמו שהיה בימי בית ראשון, מלחמה בנשק בתוך עם ישראל, אבל כשאתה נלחם אפילו מלחמה רוחנית בתוך עם ישראל, אתה נלחם עם אח ואתה זוכר שהוא אח גם כשאתה נאבק בו. כשאתה נלחם מבחוץ, אתה יודע שאתה נלחם עם אויב אכזרי שהוא לא מרחם עליך. ואתה צריך להילחם בהתאם לזה. זה מה שאומר הרב. ממוצא הדברים, כלומר מתוך הדברים האלה, אנו למדים ששונה הוא התכסיס של מלחמת אויבים מהתכסיס של מלחמת אחים. אף שאפשר שמלחמת אחים תזדמן, ואין מהכרח מפלט, אם הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, מביא עלינו מלחמה רוחנית בתוך עם ישראל, אין ברירה, כן, גם היום, לפעמים צריך להילחם על שמירת שבת, כמו שעושים היום בתל אביב. טוב, שם כרגע לא עושים את זה בהפגנות או בדברים אחרים, אבל יש שם מאבק על שמירת שבת. יש מאבקים רוחניים בתוך מדינת ישראל, כפי שאמרנו בשיעורים הקודמים. כשהקדוש ברוך הוא מביא לנו מלחמה רוחנית, צריך להילחם באומץ ובגבורה כדי לדעת. אבל איך להילחם? צריכים תמיד לדעת שגם בעת סערת המלחמה, גם אז רגש האחווה חי הוא. והוא עושה את פועלו בכל מלחמה, כפי מידתה, בגדולה כפי גודלה ובקטנה כפי קוטנה. כלומר, אתה הולך להילחם, להיאבק מבחינה רוחנית, באח שלך. אז אתה צריך להילחם נכון. אתה צריך להילחם מצד אחד בגבורה, מצד שני לדעת שהוא אח. למלחמה אנו קרבים היום, למלחמת מצווה, הוא מדבר פה על המאבק שהוא נאבק בשיחה הזאת על שמירת שבת, בכאב לב אנו ניגשים אליה. אבל סוף כל סוף הנני מכריז בגלוי שנדע אשר למלחמת אחים אנו ניגשים. על אחינו. ולא על אויבינו. זה לא ישראל על הכנעני והמלאקי כמו המלחמה מבחוץ על האויבים החיצוניים, אלא יהודה על שמעון ושמעון על בנימין. לכן רגש האחווה שאנו מגישים גם נגד אחינו אלה אשר כל כך התרחקו מסיבות שונות ונוראות מבית חיינו, מיסוד הקודש, מחיי התורה והמצווה, שבאמת חיי התורה והמצווה כוללים את האומה כולה לדורותיה, דווקא רגש האחווה הוא שמחדיר בנו את רגש המלחמה ומגביר את כוחת ואת מרירותה של מאחתנו. אם היו גויים, מה, אכפת לנו שהגויים מחלל שבת? לא אכפת לנו בכלל. ואפילו אם אנחנו רוצים את טובת הגוי, טוב, אז הוא לא חייב בשמירת שבת. אבל אנחנו על עם ישראל אכפת לנו, ואנחנו רוצים שהוא ישמוע שבת, ואנחנו יודעים שאם הוא לא ישמוע שבת, אז הוא מחליש את עצמו, הוא מקלקל לעצמו, והוא מקלקל לכל עם ישראל. מה? לא, חביבים זה לזה, אבל מבחינה זאת שכל החוזק של עם ישראל הוא הרבה יותר בולט, הרבה יותר מתחזק, כשכולם קשורים לעקרונות של עם ישראל, לטבע של עם ישראל, לאמת של עם ישראל. וכפי שאמרתי, חוץ מכל הרווחים האישיים, שכן, המאבק בתל אביב, מי שנאבק זה בעלי המקולות, שחלק מהם בכלל לא שומרי מצוות, אבל הם אומרים, אתם עושים לנו את הפרנסה. כן? זה, גם הרווח הפרטי קיים, אבל בעיקר מבחינה כללית. עם ישראל הוא עם של תורה ומצוות, ואם אתה לא עם של תורה ומצוות, אתה נשאר עם תרבות של אמריקה, אז אחר כך באים ואומרים, אז טוב, אז אפשר לצאת לאמריקה, למה להישאר פה ולהילחם? אז מאיפה המוטיבציה להיכנס לעזה לסכנה כזאת? אז יש טילים, בסדר, אז נקום וניסע לאמריקה. רק אם אתה מבין שעם ישראל הוא עם מיוחד, והעם המיוחד הזה צריך להיות דווקא בארץ ישראל, אז יש לך את המוטיבציה להילחם. זה סיפר לי פעם יהודי שהוא ידוע מאוד היום, אפי איתם, שהיה פעם שר בממשלה, מנהיג המפד"ל תקופה מסוימת. יהודי גדל בקיבוץ חילוני, קיבוץ עין גב, והיה קצין מצטיין בצה"ל וחזר בתשובה. אז פעם ישבתי איתו, ומישהו שאל אותו, תגיד, למה חזרת בתשובה דווקא בכיוון כזה של הציונות הדתית, הלכת ללמוד בישיבת מרכז הרב? הרי יש הרבה שחוזרים בתשובה ומגיעים למה שנקרא הציבור החרדי. אז ענה אפי כך, אומר, תראה, יש הרבה פעמים שיהודי מרגיש שחסר לו משהו בחיים. ואז הוא פוגש את התורה ואומר, איזה יופי, זה משלים לי את מה שחסר, נפלא. אני רוצה תורה. אז אפשר להגיע לתורה פה ושם בכל מיני מקומות. אבל הוא אומר, אני לא היה חסר לי כלום. באופן אישי לא היה חסר לי. אבל בתור קצין הייתה לי בעיה. אפי היה ידוע בתור קצין מאוד קשוח. וכשהקצין קשוח אז החיילים מתלוננים. והחיילים היו באים אליו בתלונות, למה ככה, ולמה צריך לתרגל כל כך הרבה פעמים, ולמה צריך להתאמץ כל כך. הוא סיפר, לא היו לי תשובות. מה פירוש לא היו לו תשובות? ככה, כי צריך להיות חייל יותר טוב. לא, בסדר, למה צריך להיות חייל יותר טוב? כי צריך להילחם, למה צריך להילחם? אומר, ראיתי שאם אני לא מוצא תשובות לשאלות של החיילים, אני צריך לרדת מהארץ. למה באמת להתאמץ? למה כל המאמץ הזה? למה כל המלחמות האלה? למה צריך את כל הדברים האלה? אנחנו יכולים לחסל את העניין, לא צריך מדינה. הקמנו מדינה במקום הכי גרוע בעולם. אחד האזורים הכי לא שקטים בכדור הארץ כולו. כן, פה יש את החמאס, שם יש את ושם בסוריה מה שקורה, והחיזבאללה בלבנון. ומצרים לא שקטה, וסיני מלאה היום ארגוני חבלה, ובכלל, ומסביב, עיראק ואיראן והכל. זה טירוף. למה להקים פה מדינה? תלך, תשב בשקט באמריקה, יקבלו אותך בשמחה, רוצים את השכל של עם ישראל, תקבל זכויות מלאות, רק הבעיה היא שאחרי דור, שני דורות, תפסיק להיות יהודי. אמר, אז איפה הייתם? תשובה לשאלה כזאת יכולתי לקבל רק מדברי הרב קוק זצ"ל. רק מתוך תורה שבאה ואומרת, יש תורה והתורה הזאת מסבירה למה אתה עם ישראל, ולמה אתה צריך את ארץ ישראל, וכל התהליך של הגאולה, מה פירושו, רק כך יכולתי לענות לחיילים שלי. זה מה שאומר פה הרב. הכוח הזה שאנחנו מאמינים שגם היהודים האלה שמחללים שבת הם אחים שלנו, זה מצד אחד נותן לנו את הכוח להילחם לא בחוץ אלא בפנים נגדם, לנסות לעצור את החילול שבת, כי אנחנו יודעים כמה זה מזיק, אבל הוא נותן בנו גם כוח, גם כן תכונה של זהירות, כי סוף כל סוף לא על אויבים, כי אם על אחינו אנו לוחמים. אז אנחנו נזהרים לא לחתוך, להרחיק יותר מדי. ביטחוננו בניצחון מפעלנו, ביטחוננו בפרי הטוב ששיבת הציון המעשית הולכת ומתגלמת לעינינו נותנת לנו, הביטחון הזה הוא המעורר בנו את המשקל הבטוח בצדקו. אנו לא נאמר גם לי גם לך לא יהיה גזורו. כן, זה המשל על פי הסיפור המפורסם עם שלמה המלך, שבאו שתי נשים, מי האמא האמיתית של הילד? אם אתה מציע לחתוך את הילד לשניים ולתת לכל ילד חצי, ואחת צועקת לא, אני לא מוכנה לחתוך את הילד, והשנייה אומרת טוב בסדר, אני לא רוצה, לא יהיה לך ולא יהיה לי. אז אתה רואה מי האמא האמיתית. האמא האמיתית לא מוכנה לחתוך את הילד, לא מוכנה להרוג את הילד. אז כך לא ניגע בשום עניין שיוכל לסבב איזה מיעוט כוח לישובנו החביב. כי אם נהיה קולעים את חיצינו על המטרה של גדירת הפרצה. זה כלל חשוב. אפשר לבוא ולהגיד, תראו חבר, יש עכשיו מלחמה. אז זהו, גמרנו. בשעת מלחמה אין ויכוחים מוכנים. אתה לא יודע למה מתכוונים. אם מתכוונים שאסור להחליש את צהל, זה נכון. בזמן מלחמה אסור להחליש, גם לא בזמן מלחמה. קל וחומר בזמן מלחמה. אתה לא מתחיל עכשיו מאבקים שיכולים להחליש את הצבא, להחליש את הממשלה, להחליש את האחדות של עם ישראל. זה עיקרון פשוט. כמו שתמיד אומר הרב, אנחנו לא נעשה שום דבר שיחליש את המפעל של בניין ארץ ישראל, מה שהיה אז בראשיתו, המפעל הציוני, כל יסודות בהתיישבות. אבל מה זה נקרא להחליש? למחות על חילול שבת זה לא להחליש. אתה מתרכז בנקודה מסוימת. אתה לא אומר אני לא רוצה לעבור איתכם. אתה לא אומר אתם לא אחים שלי. אתה לא מפסיק את האחדות. אבל בגלל זה אתה לא מוותר על חילול שבת. כי אם אתה מוותר על חילול שבת אתה לא מחזק, אתה מחליש. אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, בסדר, זה שעת מלחמה, בוא, נפסיק, נסגור את כל הישיבות, את כל בתי המדרש, נוציא את כולם, הם ישבו ויעזו חבילות שי לחיילים. באותה מידה, אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, חבר'ה, אולי, כן, נפסיק עם המאבק הזה על חילול שבת בתל אביב, אבל זה שעת מלחמה. אתה מצד אחד שומר על האחדות, שומר על הבניין, שומר על הקשר. אנחנו תומכים בכל חיילי צהל ולא משנה, יש, כן, יש גם חיילי צהל גיבורים שהם לא יהודים בכלל. כן? עכשיו כולם יודעים, הקצין הדרוזי שנפצע, מצוין, הוא גיבור ואנחנו תומכים בו ואנחנו מחזקים אותו. ודאי שאנחנו תומכים בכל היהודים שבצבא, אבל לא משנה מה הדעות שלהם. מצד שני, לא בגלל זה באים לוותר על דעות ולוותר על המאבק הרוחני, כשהוא ממוקד בנקודה הספציפית שצריך לדון בו. כן? נהיה קולעים את חיצנו אל המטרה של גדירת הפרצה, לעצור את ההידרדרות הרוחנית. לכן אומר הרב, חילול שבת ויום טוב שנעשה בפרהסיה במושבה אין גנים, הסברתי בתחילת השיעור את הרקע לעניין הזה, על ידי אספת הפועלים בהמון, החילול שבת ויום טוב הזה הרעיש את לב קהל השם בכללו, את כל ישראל יושב ארץ ישראל. אז חילול שבת כזה זה היה דבר לגמרי לא מקובל, עד שהמחאה התפרצה כמעט באפס יד, כמעט לא היה צריך להגן. נשמת האומה מצאה את עצמה נכאבת ועלובה, נעלבת בלשוננו, על ידי אחדים מבניה שימסו ברגליים כל כך גסות את אורך חייה. היא לא תוכל לדום. אי אפשר לשתוק. אי אפשר לבוא ולהגיד, חבר'ה, תשבו בשקט, תבליגו, אין מה לעשות, הם חילוניים, הם לא שומעים שבת, אין מה לעשות איתם. היא תמחה בכל עוז, ומלחמה תשיב אל חיק בניה, מעשיה ומחויביה. אז תגיד, אומר הרב, אבל אני כל הזמן אומר שצריך לאהוב את כולם. ואני כל הזמן אומר שצריך להתייחס יפה לכולם. עם כל מה שאנו בגילים לישא את דגל השלום והאחווה, גם לאחים נרחקים, הרב מדבר גם על עצמו, כן, הוא היה המומחה לקרב ולהתייחס יפה לכולם. עם כל מה שאנו מצדדים תמיד כלפי אהבת חסד, אהבה וחסד, ומרבים אנו לשנן את דברי חז"ל, דאף אגב דינון משחיתים יקרי בני, גם מי שמקלקל הוא בן של עם ישראל. ואף אגב דלית בו אמנות היקרו בני, הקדוש ברוך הוא אומר, אלה בבנים שלי, אפילו אם הם לא מאמינים. ואם כל זאת זה נכון, אנחנו לא משנים את הדעה הזאת. ודאי, הם חלק מעם ישראל, והם בנים, ואנחנו אוהבים אותם, ואנחנו קשורים אליהם. אבל לא נוכל לעמוד מנגד, בעת שהרעה גמלה כל כך את פריה. כלומר, אנחנו צריכים לבוא ולתקן את הפגם הרוחני גם באותו זמן שאנחנו יודעים שאלה האחים שלנו. לא רק גם, אלא כפי שהוא אמר קודם, דווקא בגלל זה. בגלל שאנחנו רוצים את טובתם, ובגלל שאנחנו רוצים את טובת עם ישראל, ובגלל שאנחנו רוצים שהמפעל הכללי, כמו שראיתם באיגרת שהבאתי על חילול השבת בנהלל, המפעל הכללי יצליח יותר, כמה שאנחנו נחזק את הצד הרוחני, בזה נחזק גם את הצד המעשי. שני הדברים קשורים אחד לשני. לכן אנחנו לא מפסיקים את המלחמה הפנימית הרוחנית בגלל שיש סכנות מבחוץ. יש סכנות מבחוץ כבר מאז שהתחלנו את ההתיישבות בארץ ישראל, וכפי שאמרנו, אנחנו לצערנו צריכים להילחם כל הזמן. כשם שצריך להיות חזקים ואמיצים במלחמה כלפי חוץ, כך צריכים להיות חזקים ואמיצים במלחמה כלפי פנים. לסכם, יש שני סוגי מלחמות, מלחמה כלפי פנים ומלחמה כלפי חוץ. הראשונה, ברוך השם היום, היא רק מלחמה רוחנית, והשנייה היא גם מלחמה מעשית בנשק. בשניהם אנחנו היינו מעדיפים לא להילחם. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מביא לנו מלחמה, היינו אומרים, ברוך השם, אין מלחמות. אבל כשהקדוש ברוך הוא מביא לך מלחמה, אתה צריך להילחם בכל הכוח, בכל הגבורה, בכל האומץ, בכל האמצעים, אבל כלפי אויבים מבחוץ, אתה נלחם בכל האמצעים מול אויב אכזרי, ואתה לא מחפש פה את האחווה ואת הקשר וטוב, בוא נעשה שלום. כלפי אויב מבפנים, כלומר, כלפי סכנה רוחנית שבא מהאחים שלך מבפנים, אתה מתייחס אחרת. למה אמר רב שאתה מתייחס אחרת? גם בגלל שהם אחים, ואתה לא שוכח את זה גם כשאתה נלחם בהם. גם בגלל שיש לכם מטרות משותפות, ואתה לא מקלקל את המטרות המשותפות בגלל המלחמה הרוחנית שיש, וגם בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו מה שלמדנו בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהגאולה תצא אל הפועל ותגיע לשלמותה. אתה עושה מאמץ עליון שהגאולה לא תתעכב, שלא יעצרו את התהליכים. לא מבחינה מעשית וגם לא מבחינה רוחנית. אבל אתה יודע שהקדוש ברוך הוא יביא את הדברים לשלמותם, כשאתה בטוח בדברים, אתה מאמין בתהליך, אתה מאמין ביד של השם, אז אתה הרבה יותר רגוע. כשאדם בא מתוך ייאוש, הוא יכול לעשות דברים מאוד חריפים. כשאדם בטוח בדרך שלו, הוא לא יעשה דברים שהם עוברים את הקו האדום. הוא ייזהר גם בביטוי, קל וחומר במעשים, וכל מה שהוא יעשה, הוא יעשה בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר אמיתית. אז אנחנו צריכים להשתדל ולהתאמץ, כל מה שתלוי בנו, להצליח בשני סוגי המלחמות. בעזרת השם, אנחנו נתגבר מבחינה רוחנית וניתן כוח לחיילים להתגבר בשדה הקרב, ונקווה שנראה עוד יותר בקרוב את שלמות הגאולה. אמן.